פרק קוף ג' בתהילים, פרק קצר, יש בו ארבעה פסוקים בסך הכל, ויש כאן תפילה, זעקה על הקדוש ברוך הוא, על המצב של עם ישראל בגלות, ונראה את לשון הפסוקים. פסוק א', שיר המעלות, אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים. פשט הפשוט של הפסוק, אומרים עם ישראל הקדוש ברוך הוא, אנחנו נושאים את עינינו, דהיינו אנחנו יושבים ומצפים לעזרה, לסיוע שלך, אתה הקדוש ברוך הוא היושב בשמיים, אמנם כתוב היושבי בשמיים, אבל על פי פשט היוד היא יוד שהתווספה פה ליופי המליצה, אבל כאילו נאמר בלי היוד, היושב בשמיים, אתה שם היושב בשמיים, כולנו מצפים לעזרה שלך. אנחנו רואים שלפעמים דוד המלך מדבר בשם הגולים, לפעמים בלשון יחיד, לפעמים הוא אומר בלשון רבים. פה הוא אומר, אליך נשאתי את עיניי, לשון יחיד. למרות שהכוונה היא בעצם בשם כל עם ישראל. יש כאן אחד הדיורים שהרבי יוצא מחצדק מציין, שיש פה סיפור בתורה על הנחשים שהקישו את עם ישראל, והשרפים, אז שם הגמרא אומרת, על זה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לעשות נחש ולשים אותו על נס, נחש הנחושת, על השום בגמרא שכשעם ישראל מסתכלים כלפי מעלה, שבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אז מיד הם היו ניצולים. עכשיו יש ביור בפנימיות התורה, שמה כוונה הם הסתכלו כלפי מעלה? הם ראו את השורש האלוקי העליון של כל דבר. ראו שגם הנחשים יש להם שורש אלוקי מאוד גבוה ונעלה, ברגע שאתה מתחבר לשורש של הדבר, אתה רואה שהכל טוב, אז זה הכל מרפא אותך. אז זה מרומז גם בפסוק כאן. אליך נשאתי את עיניי. היינו, בכל דבר ודבר, יהודי נושא את עיניו אליך, אל המקור, אל השורש העליון, ואז זה עצמו גורם שיהיה טוב ויהיה טוב הנראה והנגלה.
שאלה בקשר
לזה. יש כאן בארבעת הפסוקים, מעניין שיש את הדיור של האלשיך על תהילים, זאת אומרת שארבעת הפסוקים הללו מרמזים לארבע גלויות שעם ישראל היו בו, גלות בבל, מדי, יוון ואדום. הפסוק הראשון שאנחנו כרגע קראנו, הוא אומר, זה מרמז על התפילה של עם ישראל בגלות הראשונה בגלות בבל. מה הרמז כאן לגלות בבל? זה מסביר שמכיוון שכשעם ישראל הלך לגלות בבל, הם ידעו מראש שמדובר על גלות קצרה, ידעו שזה ל-70 שנה. אז עיקר התפילה שלהם, עיקר הצער שלהם בגלות, הייתה צער השכינה שאין בית מקדש. לכן הלשון הוא בגלות הראשונה, הוא אומר, מה התפילה? אליך נשאתי את עיניי, היושבי בשמיים. עיקר התפילה היא למה בית המקדש לא נמצא כרגע. למה אין גילוי אלוקות ולמה אין השראת השכינה בגלוי פה. לכן הפסוק הזה מרמז לגלות הראשונה. תעבור לפסוק ב'. הנה, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו, עד שיכוננו. פשט הפשוט של הפסוק, כמו עבד או שפחה, הם כל הזמן מצפים לאדון, מסתכלים על היד שלו, אולי הוא בא לתת לנו משהו. הם הרי כל הזמן נמצאים במצב שאין להם כלום, הכל הם תלויים בחסדו של האדון. אז הם כל הזמן מצפים ליד אדוניהם שייתן, יעניק להם איזושהי נתינה. יש פרשנים אחרים שאומרים בצורה אחרת, שהעבד והשפחה לפעמים מקבלים מכות מהאדון. וכשמקבלים מכות מהאדון, אז אין להם למי לצפות שיעזור להם, כי הם רק תחת האדון, אין אף אחד אחר בעולם שיכול בכלל לבוא לעזרתם. אז כל הציפייה שלהם זה לאדון, ליד של האדון, מתי הוא כבר יפסיק להכות אותנו. כי רק הוא היחיד שיכול לעצור את זה. מה נמשל? עם ישראל בגלות, לפי האופן הראשון, מצפים לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו. לפי האופן השני, הרי מי שלח אותנו לגלות? הגלות זה כמו המכות. מי שלח אותנו לגלות זה הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו מצפים שהוא יגאל אותנו, כי לא בכוחנו ירדנו ולא בכוחנו נצא, זה הכל תלוי בו. אז זו הבקשה שלנו. יש את מעניין, אומר רבי לויצק מברדיצ'וב בספרו בקדושת לוי, הוא מסביר על הפסוק הזה ואומר, הרי כתוב בתפילה של ימים נוראים, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שאנחנו אם כבנים, אם כעבדים, יש לנו שתי בחינות בקשר שלנו אליו. הדרגה של העבדים זה דרגה נמוכה יותר, ודרגה של הבנים זה דרגה יותר גבוהה. אז הוא אומר ככה, מתי אנחנו כמו עבדים? הנה כעיני עבדים או כעיני שפחה, מתי אנחנו כמו עבדים? עד שיכוננו, עד שהקדוש ברוך הוא יחון אותנו, אנחנו כמו הדרגה של עבדים. אבל אחרי שיכוננו, נעלה לדרגה של בנים, דרגה יותר גבוהה. נמשיך את הקו של האלשיך שהזכרנו קודם, שהוא אומר שכל פסוק מדבר על גלות אחרת. זאת אומרת, הגלות הזו שעליו מרומז כמה פסוק, זה גלות מדי. שעם ישראל היו בזמן הגזירה של המן, אז שם עם ישראל הם היו כמו, כמו שהפסוק אומר, לעבדים ולשפחות, נמכרנו, אנחנו כמו עבדים ושפחות, שנוהגים בנו כמו שהאדון נוהג עם העבד שלו ובא להרוג אותו. ויתרה מכך, אומר רמז נוסף, כל אלה שהתפללו לקדוש ברוך הוא, היה כל עם ישראל התפלל, וגם אסתר המלכה התפללה בערוץ שלה לבטל את הגזירה. לכן גם זה מרומז כאן בפסוק, שהעבדים כתוב לשון רבים, כי הנה עבדים אל יד אדוניהם. על השפחה כתוב לשון יחיד, לא כתוב כי הנה שפחות, אל יד גבירותיהם, אלא כי הנה שפחה. זאת אומרת, מדייק, למה אצל העבדים כתוב רבים, אצל השפחה כתוב יחידה? זאת אומרת, כי בעם ישראל בזמן גלות מדי, היה כל עם ישראל והיה אסתר המלכה. אז זה מרומז שיש את העבדים ויש את השפחה, שזה לכן השינוי בלשון הזה. פסוק ג' חוננו אדוני חוננו, כי רב סבנו בוז. אפשר לבקש והקדוש ברוך הוא שכבר יחון אותנו. והכפל הלשון, חוננו, השם חוננו, כופל איזה פעמיים לחזק את הבקשה, שממש מבקשים והקדוש ברוך הוא שכבר יגאל אותנו. כי רב סבנו בוז. אנחנו מבזים אותנו, אנחנו נמצאים בביזיון מזמן הגלות. רב, הרבה ביזיון יש לנו, והוא ממשיל את זה כמו אדם שאוכל, ואוכל הרבה, והוא כבר לא יכול לאכול יותר, כי הוא סבע, הוא כבר מלא. אז אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו כבר סבנו, מריבוי הביזיונות שנתנו לנו זה, אנחנו כבר סבנו מזה. אין לנו כבר יכולת לקבל יותר ביזיונות. רב, הרב זה או שזה הולך על ריבוי ביזיון, או אחרים המפרשים אומרים שרב זה ריבוי הזמן. רב סבנו בוז, הרבה זמן כבר אנחנו נמצאים במצב של בוז. וזה מרמז לפי האלשיך לגלות יוון, כשהיוונים פשטו ידיהם בבנות ישראל, פשטו ידיהם בהיכל השם, וזה הבוז, הביזיון הגדול שהם עשו לעם ישראל, ועל זה הוא מרמז כאן בבקשה בפסוק ג'. ואז הוא הפסוק האחרון, פסוק ד', פסוק המסכם את המזמור, רבת סבל לנפשנו, הלעג השעננים, הבוז לגי יונים. דהיינו, גם פה הוא חוזר עוד הפעם על אותו רעיון של קודם, אבל ביתר עוצמה. רבת סבל לנפשנו, דהיינו, הנפש שלנו כבר סבה הרבה מאוד, מהי סבה? הלעג השעננים. סבנו מהלעג של אותם גויים שהם שעננים, אין טוב להם, הם לא סובלים כמונו, הם שעננים, והם לועגים לנו שאנחנו נמצאים בגלות. הסבנו כבר הרבה מאוד, הנפש שלנו סבה הרבה מהביזיון של אותם שעננים. הבוז, כמה בוז מבזים אותנו, אותם גויים, ליגיונים. ליגיונים זה מילה שיש כאן קרי וכתיב. זה כתוב במילה אחת, ליגיונים, אבל בקרי קוראים את זה לשני מילים, גיונים. מה זה גיונים? גם פה המפרשים יש כמה וכמה אופנים איך להבין את זה. האופן הפשוט שגיונים זה כמו שתי חיבור של שתי מילים. הגאים, הגאוותנים. יונים זה כמו מלשון הונאה, אלה שהם גורמים לנו צער. הגויים האלה שהם גיונים, הם גאים והם גורמים לנו הונאה וצער, כמה בוז הם נותנים לנו, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיפסיק לנו את זה. יש מפרשים אחרים, רש"י כמדומני מביא, שגיונים זה כינוי לירושלים. כי יש בנביא צפניה, בפרק ג' פסוק א', הוא מכנה את ירושלים, העיר היונה. ושם הוא מסביר ברש"י שיש כאן דמיון ליונה. אז ירושלים נדמתה ליונה, אז גיונים, במובן של יונים, בלשון האופי, היונה, אז ירושלים שנמשלה ליונה, מקבלת בוז גויים בזמן הגלות. יש אופן שלישי שזה הולך על עם ישראל, שהם כואבים והם עניים, גיונים, זה מרמז על העניות ועל הקושי ועל הסבל של עם ישראל שסובלים מאותו בוז. זה, בהמשך לדברי אלשיך, זה מתכוון לגלות הזו הנוכחית, גלות אדום, הגלות הארוכה וסבל הנפשנו, זה כבר גלות שהיא מעל ומעבר לזמן שצריך כבר להסתיים, ועל זה הוא מרמז בפסוק הזה. נגיד עוד מילה אחת, רואים שמכנים פה את הגויים שעננים. ויש גם בנביא שהוא בא בטענה לגויים, עד מתי אתם הגויים השעננים? שנשמע מתוך הטענה שאנחנו באים אליהם בטענה למה הם שעננים. שענן זה מישהו שרואה מישהו אחר סובל והוא שענן. אני אומר הוא אדיש, לא, כן. אז מה אנחנו באים, הרבי פעם דיבר על כך, מה אנחנו באים בטענה לגויים למה הם שעננים? למה הם מחויבים להיות שותפים לצער שלנו? מה, הם לא יהודים, מה אכפת להם? מה, זה אחד מהשבע מצוות בני נוח שהם צריכים להשתתף בצערם של ישראל? מה זה קשור? אז אם זה אחד מהשבע מצוות בני נוח, אתה יודעת, איזה מצווה זה, איפה זה? אם זה לא מאחד מהשבע מצוות בני נוח, אסור להם להוסיף לעצמם מצווה נוספת, אז איפה זה כלול? אני אומר שזה כן כלול באחד משבע מצוות בני נוח. אחד משבע מצוות בני נוח, אסור להם לאכול איבר מן החי. ומבואר שהבסיס של האיסור לאכילת איבר מן החי זה שלא יהיה צער בעלי חיים. אז אם הם מצווים על למנוע שלא יהיה צער בעלי חיים, אז ודאי שהם מצווים למנוע שלא יהיה צער בני אדם, צער של יהודים. לכן כשיהודים בגלות סובלים, אז הגוי, מה אתה שענן? מה אתה שענן מהסבל שלהם? אתה מצווה הרי לשמור שלא יהיה צער בעלי חיים? אז מילא זה אחד מהשבע המצוות שלהם, אז הם באים אליהם בטענה, למה אתם שעננים? ועוד יותר מכך, הם לועגים לנו, אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שזה כבר מספיק, שיביא כבר את הגאולה האמיתית והשלמה.